יופי, אנחנו בנפש הפרשה לפרשת תרומה, שבה נער בראש מילה נשמע כמו צרה, תרומה, נכון? יש לנו כאן תלמיד צעיר, איך קוראים לך צדיק? אביאל, ברוך הבא. אני רק רוצה לעשות סדר, משהו שאני חושב שהרבה לא שמים לב. פרשת תרומה נראית לנו במבט ראשון כמו איזה רשימת הזמנות במשהו כזה, כתב כמויות, כן? מה שעושים כתב כמויות. אבל כשמבינים את ה... מחברים את הפרשות, אז מבינים שזה הולך ככה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל עם ישראל בהר סיני ואומר להם את עשרת הדיברות. הם עדיין עומדים למרגלות הר סיני. ועד הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו ואומר לו, תיכנס רגע לערפל, והוא אומר לו שם את סוף פרשת יתרו, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אם מזבח אדמה תעשה לי לא תבנה את עין גזית, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו את כל פרשת משפטים. וכל זה קורה כשעם ישראל עדיין בתחתית ההר, אנחנו עדיין במצב כוננות. אסור לעלות להר, עדיין ערפל על ההר, עדיין נאמרת כל פרשת משפטים, אנחנו הולכים לפי דעת הרמב"ן שהכתובים נאמרו כסדר, נאמרת כל פרשת משפטים למשה רבנו בהר סיני, ואז משה רבנו יורד אל ההר ואומר לעם ישראל, זה היה בסוף הפרשה הקודמת, ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו, וישבים זקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל אדוני, והם ניגשו, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי אדוני ואת כל משפטים, את כל פרשת משפטים, כל העם מה אומר על זה? נעשה ונשמע על זה. ואז משה רבנו לוקח את הדם, שוחט שם הקורבן ומזה עליהם מהאדם אשר בהגנות וקוראת איתם ברית, אז עם ישראל רואים את מה? את דגל ישראל, הם רואים את כיסא הכבוד שהוא בצבע לבנת הספיר לבן, אבל מוקף בתחלת של עצם השמיים לתואר, אז זה ממש דגל ישראל, כחול ולבן. מזה באה מצוות, איזה ציצית? מצוות? תלתחלת בדיוק, כדי להזכיר לנו את עצם השמיים לתואר וכו' וכו'. שזה ברור שצריך ללכת תלתחלת, כן, פשוט הדבר. זה כבר מיותר לדבר על זה. ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, אומר לו, בוא תעלה עכשיו להר ל-40 יום, כי אני רוצה להגיד לך, לתת לך את לוחות האבן. וזה הרגע שמשה רבנו נפרד מהעם, אומר להם, הנה, זה ויבוא, הפרשה הקודמת, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 ו-40 לילה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני? פרשת תרומה. בסדר? כלומר, אנחנו חיים ב... אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בהר סיני, את כל תורה שבעל פה וכו'. ודאי אמר לו גם את זה. אבל הדבר שהוא בטוח נאמר בהתחלה, זה וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. למה זה כל כך חשוב? מה הסיבה? הרי באמת זה נראה סוג של כתב כמויות. התשובה היא שבעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו זה שמעמד הר סיני לא נפסק. הוא הולך להמשיך. מעמד הר סיני היה גילוי שכינה זמני במאורע חד פעמי. עולה משה רבנו להר סיני ושם הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, זה הולך להיות משהו מתמיד. הולך להיות משכן, אחרי זה מקדש, ושם תהיה השראת שכינה קבועה, גם כן בענן, גם בערפל, יהיו שם גם שופרות של הלווים, אותם, גם כן איסורי כניסה, מי יכול להיכנס, מי לא יכול להיכנס, מי שנכנס ולא יכול, אז הוא חייב מיטה, אותו מבנה של הר סיני, יהיה במשכן, ואחרי זה גם במקדש. אז לכן זו פרשה מאוד מאוד חשובה, פרשת תרומה. היא נראית כאילו, תעשו לי ככה וככה וככה, אבל בעצם היא מספרת פה את הסיפור של השראת שכינה מתמשכת של משכן ומקדש, שנמשכה, רבותיי, אני מבקש שנזכור את המספר הזה ונחקוק אותו על לוח ליבנו. 900 שנה ברציפות. 900 שנה ברציפות. איך אני יודע שזה 900 שנה? ברוך תהיה, תודה רבה. איך אני יודע שזה 900 שנה? מה? 900 שנה השראת שכינה ברציפות בעם ישראל, במשכן ומקדש. איך אני יודע? מה? איך? איך זה תספור? מה זה 420? בית שני, סליחה. 410 אתה צודק, בית ראשון. שופטים 400. יש פסוק, אתה צודק, אבל יש פסוק מפורש בספר מלכים. מתחילת מיציאת מצרים עד תחילת בניית בית ראשון זה 480 שנה. והיא ב-80 שנה ב-400 שנה החל לבנות את הבית. אז 480 מיציאת מצרים, משכנו בשנה הראשונה, עד תחילת בית המקדש, עוד 410 של בית המקדש, אנחנו ב-900 שנה. נכון? בית שני כבר לא הייתה בו השראת שכינה. היה בו... אז 900 שנה זה רצף גדול. יפה. אז זה... זה ההסבר, התחלנו בהסבר לגבי המיקום של הפרשה, למה הוא כזה חשוב? הכתב כמויות הזה, למה הוא דווקא נאמר כאן? זה מה שנאמר למשה רבנו בהר סיני. עכשיו, בתוך הפסוקים האלה כולנו מכירים את הוורט הידוע, שבאמת השכינה, לפני שהיא שורה באבנים ובעצים ובחומרים, מי שמכחב כאן זה הזהב בפרשה ו... בזמנו עברנו שיעור על הזהב, על תכונת הזהב. זה לא, לא הזמן עכשיו, אני רק אולי אגיד לכם במשפט אחד שהזהב יש לו תכונה מאוד מיוחדת, זה אטום מאוד מיוחד. המספר שלו הוא 79. ויש לו אטום אחד בודד במעגל החיצוני, שהוא היה אמור להיפטר ממנו והוא לא נפטר ממנו, הוא משאיר אותו אצלו. כי יש לזהב מיסוך, זה נקרא מיסוך גרוע, הזהב שומר על כל האלקטרונים בצורה שווה. נמשכים בצורה שווה לגרעין, כאילו הקרובים לא לוקחים לצלחת ומשאירים גם לרחוקים. תכונה של מלך, מלכות. על כל פנים, סגרו רגע את זה, יש פה כתב כמויות, אבל עוד לפני שהשכינה שורה בעצים ובאבנים, השכינה שורה גם, אולי אפילו בעיקר, בתוכנו, באדם. וזה כמובן, זה לא רמוז, זה ממש כתוב במפורש בפסוקים אצלנו. ועשו לי, ככל שאני מראה אותך ואת אבדם שלם, אבני שם אמנו לי לעשות לחודש, ועשו לי מקדש ושכנתי, בתוכם, זה וורט ידוע, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. והרבה מאוד, כמעט כל המקובלים והפרשנים והחסידים מדברים על כך שהמשכן יש לו עוד מקבילה. והמקבילה היא האדם. ראוי שיראה האדם את עצמו מדור לשכינה. אני אחפש כאן סידור של הרב אליהו, לא יודע אם יש כאן. כל פעמים תראו גם בסידור של הרב אליהו, שם מופיע. האדם ראוי שיראה את עצמו כאילו הוא מדור לשכינה. ויראה שכאילו הראש שלו הוא בספירת הכתר, כאילו ממש עושים את כל הספירות, זה גם הספירות מקבילות לאיברי הגוף, נכון? רגל ימין זה נצח, רגל שמאל זה עוד, איבר הברית זה יסוד, הלב זה תפארת, יד ימין היא חסד, יד שמאל היא גבורה, בראש יש חבד, מעל הראש יש כתר, נכון? העקב זה מלכות, אז האדם עצמו הוא כנגד הספירות, ההשתלשלות וכו', אבל לא רק האדם, אלא גם האדם הוא גם משכן מהלך. משכן מהלך. משכן בגימטריה שמע ישראל, בעצם כשאדם עושה שמע ישראל הוא כאילו נכנס לתוך הסיפור שאנחנו בעצם משכן. מה המשכן? המשכן הוא בעצם חומרים, אבל בסוף מה ששורה במשכן זה הערפל, הקדוש ברוך הוא, השראת שכינה, אז גם האדם הוא גוף, זה האריזה, ומה ששורה בתוכו זאת הנשמה, זאת הנשמה, וזה המשכן. ואנחנו ננסה לעבור היום מלמעלה למטה על כלי המשכן, ולהקביל אותם לאיברי האדם, ולנסות להבין דרך המשכן איך אנחנו משתמשים באיברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו באופן שהם משכן ולא להפך מזה. בסדר? אתם איתי? מעניין אתכם? יונתן, חד משמעית זה מעניין, נכון? אין פה ספק בדבר הזה. יפה, אם היה ספק אז זה היה חמור מאוד. אז בואו נראה, רק קצת נקרא טיפה את המגלי העמוקות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אי קרא קשיה, דלב סייף הרשע, ובזוהר מתרץ, משכן בגימטריה שין ממעין, שהוא סוד שיעור הקומה. על הי חלקים נחלק המשכן, המשכן יש קודש קודשים וקודש, נכון? ואחרי זה יש לו, בתוך הקודש עצמו שם זה חלוקה, ואחרי זה יש חצר ויש מחנות. ועשו לי מקדש, שיהיה כלול מארבעתן, רצה לומר, ויעשו לי בעצמן מקדש באבריהם. ובארבע יסודותיהם, יש לנו ארבע יסודות, נכון? האדם מורכב מארבע יסודות, ושכנתי בתוכם דייקה, כי ארבע יסודות הן ארבע אטוון קדישין, מים זה יוד, אש זה ה', רוח ו', ואפר זה ה', זה סוד הארבע שמופיע תמיד, וכשהם עושים תורה ומצוות, בהירה ובאהבה, באיברים עצמם, הרי נשלם השם הקדוש, והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם ממש. רזל דרשו, תוך, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז תוך, שאין קדושה, ואז ונקדשתי בתוך בני ישראל, אין קדושה פחות מעשרה. זה שאמר כתוב, ועשו לי מקדש, ולעולם לא ירדה שכינה פחות מעשרה, זה שכתוב ושכנתי בתוכם, כל מקום שיש עשרה, שם אלוקים ניצב בעדת אל, ואין עודה פחותה מעשרה וכו'. גם בשלה מביא, כן, המגלה עמוקות, היה גר, חי בקרקוב, הבית שלו זה מול, מול הבית כנסת של הרמה, עד היום יש שם, והיה לו, היה לו, הוא כותב שהיה לו גילוי אליהו, השם שלו ברח לי, מגלה עמוקות, תכף אני זכר, מקובל, תלמיד של הרש"ל, רבו היה מהרש"ל, תלמיד של המהרש"ל. רבי נטע נטע משהו, תעשה רגע הזה, מי זה המגלה עמוקות, נטע נטע משהו נראה לי. מה? גם השלה אומר, עשו לי מגדל שחתי בתוכם, ושחנתי בתוכו אבל אלה מימר, אלה מימר, שחתי בתוכם, כי כל אדם מחויב לעשות מקדש. נטע נטע שפירה. כי כל אדם מחויב לעשות מקדש. ודבר זה נוהג תמיד. תמיד. החיוב שלנו להיות מקדש, משכן מעליך. אז אין הכוונה עם גורמטים של זהב. כן? זה לא הכוונה. יש אנשים שאתה רואה שהם כמו, נראים כמו עגל זהב. לא. והזוהר כתב, כי התפילין הם סוד המרכבה שאדם מניח הוא המקדש. אז הזוהר טיפה מצמצם את זה. אומר הזוהר, טוב, מתי האדם הוא מקדש? הוא מניח תפילין. אז באמת שם השם נקרא עלינו, אז קודם כל זה נפקמינה לאיך מתנהגים עם תפילין, ואיזה ריכוז צריך, ואיזה תשומת לב, זה כמו ציץ. אבל יכול להיות שיש כאן גם גרסה יותר מרחיבה, שהאדם בעצמו, האיברים בעצמם, מקבילים לכלי המשכן, וגם יתאר האדם את עצמו בכל איבריו, ואז הוא בצורת משכן ומקדש, וזה לשון הרבנו בחיי פרשת תרומה, ידוע כי המשכן וכליו הכל ציורים גופניים, להתבונן מהם ציורים עליונים שהם דוגמה להם, אומר רבנו בחיי. המשכן ממש, טיפה תסתכל, תראה שהוא מזכיר את גוף וקומת האדם. אז נתחיל מלמעלה למטה, גם לפי האיברים וגם לפי, לא, את האיברים לא כתבתי כאן, אבל רציתי לעשות כאן שלושה תיאורים, רציתי רק שניים, גם לפי איברים וגם לפי ספירות, וגם בעיקר לפי עבודה בנפש, כי זה שיעור נפש הפרשה, יפה מאוד, לחיים וחיים. נתחיל מהארון. מה מזכיר לנו הארון? ראש. קופסה, אפילו זה נקרא קופסת הגולגולת, הדבר הזה, קופסה, שבתוכה מונחת חוכמה, נכון? חוכמת התורה, הלוחות, או חוכמת האדם שנמצא, כן, במוח שלו, בדעת, בשכל. אז זה ממש אותו דבר כמעט. אז מה יש לנו ללמוד מהארון? יש לנו אינסוף דברים ללמוד מהארון, אבל יש לפחות שני דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל, המידות של הארון שבורות. ועשו ארון, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. הלא דבר הוא. היינו מצפים שהמידות יהיו שלמות. למה הן שבורות? מהו סוד החוכמה? ענווה. סוד החכם השלם הוא זה שלא בוש לומר, איני יודע. כל היסוד של קניין תורה זה שאדם מגיע בענווה, נכון? שהתורה היא הולכת למקום נמוך. משה רבנו הוא גדול הנביאים והחכמים וגדול הענוות. זה הולך ביחד. אתם יודעים שבעולם זה לא בדיוק הולך ביחד. בעולם ככל שאדם יותר חכם, יותר רף על עצמו. יותר מתנפח. אבל בתורה, התורה לא מתקיימת אלא במי שמנמיך עצמו עליה, מי שמשפיל עצמו עליה, מי שיודע להגיד לא יודע, מי שמתאבק בעפר הרגליים של חכמים. זה התורה. המידות של הארון הן שבורות. דבר ראשון, המאתיים וחצי אורכו וכו'. דבר נוסף בארון, חשוב מאוד. הארון, רש"י אומר, מורכב בעצם משלושה ארונות. יש לנו ארון זהב קטן, שנייה, יש לנו ארון זהב קטן, כמו בבושקה כזה, נכון? כמו ארון זהב קטן, בתוכו ארון עץ בינוני, ובתוכו, סליחה, ארון זהב גדול, ובתוכו ארון עץ קטן ממנו, ובתוכו ארון זהב הכי קטן, ואת כל זה גם מצפים בזהב. אז מה יש יותר, זהב או עץ? זהב.
כמות?
כמות! אל תגיד אולי עץ. הבינוני זה יש לך משתי, מבין...
גם
העובי של כל דבר. העובי אותו דבר. העובי זה, העובי זה. אז ככה רש"י אומר, לא כתוב שהעובי שונה. אז יש, נגיד גם בכמות, ועזוב רגע כמות, בחינת החשיבות, אז אתה משווה עץ לזהב. בכל אופן, איך התורה קוראת לארון? ועשו ארון עצי שיטים. שונה מאוד. אתה רואה זהב. רוב החומר הוא זהב. החשיבות היא זהב. והתורה קוראת לו ארון עץ. שונה מאוד, לא? תימה. תשובה. מהי חוכמת התורה? אם הארון רומז לתורה, לדעת. האם אנחנו לומדים משהו שהוא מלאכותי לנו? משהו שהאדם הפיק, יצר, כמו שקוראים זהב, אמנם הזהב הוא מחצב טבעי, אבל כדי להפיק אותו אתה צריך עבודת מלאכה של אדם, או שאנחנו לומדים את עצמנו, את עץ חיים היא למחזיקים בה. אז נכון שמבחינת כמות, יש המון המון ספרים, ואם יש הרבה ספרים זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד. אבל מה אנחנו לומדים? את מה שבתוכנו. ולכן הארון הוא ארון עצי שיטים. למרות שכמות הזהב בו היא גדולה, כמות הספרים שצריך ללמוד, אנחנו לא יודעים, אז זה נראה שהכל מבחוץ. זה לא מבחוץ. אנחנו לומדים את מה שאנחנו מבפנים. ועשו ארון עצי שיטים. הארון הזה, יש לו, בתוכו נמצאים שני לוחות, אבל מעליו יש כפורת. והכפורת, בשונה מהארון, היא אחד משני הכלים היחידים במשכן, שצריך לעשות אותם, מקשה זהב. בסדר? זה הקרובים והכפורת. מסוים מקשה זהב. כן, אמרתי, הקרובים והכפורת זה אחד, והמנורה זה השני. זה התכוונתי? אז למה רומזת הכפורת שנמצאת על הארון? למה? מה בא מעל החבד? אם הארון הוא חבד, חומה בן הדת, מה בא מעל? איך? כתר? שזה איפה? מה זה? מה עם ראשי הכתר? עונג, תענוג ורצון. אמונה, תענוג ורצון. בסדר? אמונה, כלומר, בוא נדבר רגע על האמונה. מעל החוכמה נמצאת האמונה. עכשיו, האמונה, מה קרה? דוד. אה? אנציקלופדיה לקבלה. בסדר, האחים הקדושים. אז... מעל השכל נמצאת האמונה. בסדר? כלומר, האמונה, השכל הוא, התפקיד שלו הוא מה? לברר. ככה עובדים, ככה לומדים גמרא. מקשים, מתרצים, ולכן הלוחות הן שתי לוחות. שני לוחות מבטא מחלוקת בעצם. מחלוקת שבאה לברר. אבל המחלוקת של השני לוחות, או של הארון שהוא מאוד מפורט, גם כן עשוי משלושה חלקים, כזה וכזה וכזה, היא נמצאת מתחת למה? לספירת האמונה, לכתר, שהיא מקשה אחת, שזה חוויית האמונה האינטואיטיבית, העמוקה, השלמה, שבלתי ניתנת לפירוק. ומה רואים בכפורת? מה החוויה? מה רואים? רואים שני קרובים שהם מיוחדים. כלומר, זה נגיד ביטוי לאהבה. אמונה, תענוג ורצון, זה בדיוק מה שיש שם. התענוג והרצון זה בעצם הביטוי של האהבה. תתרגם לי אהבה לשפת השכל, אי אפשר. זה פשוט זה. הדברים העמוקים ביותר הם כאלו, כי הם כאלו. אתה הזכרנו את זה כמה פעמים. על הדברים הכי עמוקים בחיים אנחנו עונים את התשובה, למה? ככה. ככה. כתר כל הכתרים. אז בתוך הארון עצמו, אם אנחנו מקבילים את זה לאדם, מתחת לאמונה נמצא השכל. השכל בא לברר את האמונה, לתאר אותה אולי, לתרגם אותה, זה, אבל הוא לא בא לייצר אותה. הוא לא הכתובת, האמונה היא הרבה יותר עמוקה מהשכל, הרבה יותר פנימית ממנו. אז זה הקופסה הראשונה שנמצאת לנו בראש. יש לנו שכל, יש לנו דעת, אבל התפקיד של הדעת, כמו בכוזרי, היא לתרגם לנו את החוויה. החוויה היא הרבה יותר עמוקה, היא מגיעה מהכתר. היינו בהר סיני, יצאנו ממצרים, חווינו את הקמת המדינה. זה חוויות שאנחנו כולנו, זה כמו שתנסה להסביר לאדם עיוור, תנסה להוכיח למישהו שאין דבר כזה צבע אדום. אין צבע אדום. אין. תוכיח לו מתמטית, מדעית, פיזית, שאין דבר כזה. והכוחות המעולות, תגיד לך, יש בעיה אחת נשמה, אני ראיתי אדום. אתמול ראיתי, אתמול הלכתי לתאר, ראיתי קלניות, ראיתי אדום. זהו, עכשיו תתווכח. ראיתי, הייתי שם. זה האמונה. עכשיו השכל מסביר, אוקיי, אז היינו שם, אז מה זה אומר, וכו' וכו'. זה היחס בין הארון, שהוא חבד, לבין הכפורת שמעליו, שהיא כתר. והיחס באדם, ולכן רבנו הרב צבי יהודה, הורה, הדריך, שבדור הזה, צינור לימוד האמונה, הוא דווקא דרך ספר הכוזרי, ב- ופחות דרך הפילוסופים ומורה נבוכים. כי מה זה הכוזרי? תקשיב, זאת החוויה. זה עם ישראל. זה מה שעברנו. יציאת מצרים, זה זה. עכשיו בוא נדבר על זה, בוא נסביר את זה, בוא נפרט את זה. בוא נשתמש בשכל. אבל קודם כל, החוויה העמוקה. טוב. עד כאן, אהרון. אתם איתי? מחזיקים ראש, כן? יפה מאוד. אחרי אהרון, עוברים למנורה. שימו לב למנורה. המנורה, כמו שהזכרנו, היא עשויה מקשה זהב. זה מאוד מאוד מקשה לעשות משהו מקשה זהב, ולכן צריך לשאול את עצמנו למה. בשביל מה לעשות משהו מקשה זהב? סתם לעצמן? למה מקבילה המנורה בגוף האדם אריאל? המנורה יש לה שבעה קנים. אלה שבעת פתחי הגולגולת שיש לכולנו בשאיפה, רק שבע, כן? שתי עיניים, שתי נחיריים, שתי אוזניים ופה אחד. שבעה פתחים. אבל השבעה פתחים האלו מרוכזים בסוף לצינור מרכזי, שאפשר להגיד שהוא עובר כאן, פה בגרון, שעובר פה גם קני הנשימה, גם הוושט וגם שני אורכי הדם שמביאים דם למוח, הקרוטיס, יורדים לכאן אל בסיס המנורה שנמצא בעצם בלב. הלב הוא כאילו בסיס המנורה. אז ככה אתם רואים את המנורה בגוף האדם, הבסיס, הקנה המרכזי, המערבי, שמתפתח לשבעה קנים. זאת המנורה. מה הסיפור שלה? למה היא עשויה מקשה זהב? כאן יש עניין גדול מאוד. הרוצה להחכים ידרים, נכון? זה הסיפור של המנורה. אגב, הסיבה שהלב טיפה נוטה שמאלה, כי אם אדם הראשון, ככה הגמרא אומרת, אדם הראשון נברא הוא פניו כלפי מערב. אז אם אני עומד עם הפנים כלפי מערב והלב שלי נוטה טיפה שמאלה, אז איפה הלב נמצא? באיזה כיוון? דרום. לכן המנורה בדרום. בסדר? הוא טיפה, האגס הזה פונה טיפה שמאל, טיפה דרומה. אז שאלנו את עצמנו למה מקשה זהב. מה ההבדל בין מנורה שעשויה פרקים פרקים לבין מנורה שעשויה מקשה זהב? מנורה שעשויה פרקים פרקים, הרגל היא רגל. הקנה הוא קנה. השקד הוא שקד. כל חלק עומד לפני עצמו. מנורה שעשויה מקשה זהב, אם אני נוגע בבסיס, נגעתי גם בה, גם ברור. הכל אחד. אי אפשר כאן, זה הכל אותו עניין. זה הכל שלמות אחת. בשם הבעל שם טוב, רבינו אור שיבת עם הבעל שם טוב, מובאת הממרה, העצם, כשאתה נוגע במקצתו, אתה נוגע בכולו. אם אני שם את היד, מכניס את היד שלי לים תיכון, נגעתי גם בים תיכון שנמצא ביוון, כי זה אותו ים, זה אותו אחד. לכן על זה הדרך. אולי נגעתי גם, כי כל הימים מחוברים, אז נגעתי גם באוקיינוס. אז זה ההבדל המשמעותי בין מנורה שהיא פרקים פרקים לבין מנורה שהיא מקשה זהב. מה מבטאת לנו המנורה? המנורה מבטאת את מה שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, בהשתמש האדם בכל כוחות נפשו לצד תכלית אחת. אני לא רק לומד עם השכל, ואני לא רק רואה עם השכל, או שומע עם הזה, אני הכל מחובר. גם הרצונות שלי, של הלב, צריכים להיות מחוברים אל קומת הדעת העליונה. זה אותו עניין. זה מקשה אחת. הרוצה להחכים ידרים, צריך שאור החוכמה יאיר לא רק את הפילוסופיות, ולא רק את הדעות, אלא יאיר גם את החיים עצמם. איך אני אוכל, ואיך אני שותה, ואיך אני פרה ורבה, ואיך אני במערכת החברתית. התורה, שהיא תורת חיים, מאירה את כל המעגלים כולם. ולכן המנורה היא מקשה זהב, כי הרוצה להחכים, צריך להבין שחוכמת התורה היא לשון הוראה, פונה לכל המעגלים של החיים, ומנסה להאיר אותם לגמרי. וזה הכותרת של הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק רביעי. בהשתמש האדם בכל כוחות נפשו, הכל בסוף מאורגן באיזה מקשה זהב. לעשות רצונך בלבב שלם. גם האכילה וגם השתייה וגם הדעת וגם התבונה וגם הכל. וודאי בכל הכוחות האלה, כלומר זה לא טוב, שמירת העיניים זה חשוב, אבל מה זה משנה מה אני שומע? לא, משנה מאוד מה אתה שומע. טוב, מה אני שומע זה חשוב, אבל מה משנה מה אני מדבר? משנה מה אתה מדבר. כל הפתחים שדרכם אנחנו חווים את העולם, או מעבירים לעולם את ההשפעות שלנו, צריכים להיות מחוברים אל הלב, אל הרצון, בצינור שהוא פתוח. אז זאת המנורה. לכן בסיס המנורה הוא בלב, והיא עולה, וכן. אם זה היה מחובר, אז... לא, אם זה היה מחובר, אז הייתי יכול להגיד, תקשיב, איך אומרים, מכיר את הבדיחה שמישהו אכל ארוחת צהריים, ואז בא אליו חבר שלו, אומר לו, תגיד לי, מה קורה? מה שלום אחיך מת? מת? סליחה, שלב וצערך. ומה שלום הבן דוד שלך גם מת? מת? הרגע, מה קרה? כי אני אוכל, הכל מת. אל ת... מה אתה רוצה מני? כשאני אהיה בכיתה, דבר איתי דברים של פילוסופיה. עכשיו אני אוכל, אני רעב, עזוב אותי. זה, אם המנורה היא פרקים פרקים, אז הצדדים הנמוכים הם נמוכים. אבל אם, גם כשאני נוגע בצד הנמוך, אני נוגע בצד הגבוה, אז גם כשאני אוכל, גם כשאדם אוכל, וגם כשאדם מדבר עם חבר שלו, וגם כשאדם נמצא, בכל הדברים האלו, אור החוכמה אמור להופיע עליהם. אתה אומר, הרמב״ם, אתה לא אוכל כמו בהמה, אתה אוכל עם הנפש האלוקית שבך. אתה אוכל כמו בן אדם. אל תגיד לי, לא, מה ההבדל? ההבדל בין בן אדם, אין שום הבדל. אותו דבר, אותו מערכת עיכול, אתה מכניס לפה, רוק וזה, אנזימים, שמנזימים וזה הכל. אותו דבר, אדם אוכל כמו חמור. לא. אדם אוכל כמו אדם. צלם אלוקים שבאדם, ולכן יפה עשה, יפה אנחנו מתנהגים, שאם אוכל קצת מוגש לא נעים, זה מגיע אותם, איכס, מה זה? כן? תראו לצריכים שאני אקח איזה אוכל, איזה משהו, איזה סלט, הכניס לפה, רק הכניס לפה ויוציא. מישהו ייגע בזה? מה קרה? מה? במה היית אוכלת את זה? אין לה שום בעיה. בסדר, זה... לא, לא שייך. מה זה? זה צלם אלוקים שבא אדם. אז זה ההבדל, זה מה שקורה מקשה אחת. יש כאלה שרוצים לשים גרטל לרעותה ולהגיד, זה עזוב, כל מה שלמטה, אני מתנהל איך שאני רוצה. לא, זה מחובר. טוב, הלאה. אז זה זין תחתונות. שולחן. השולחן... כן. נכון, זה לא אני אומר, זה הכל רבותינו המקובלים, בעלי החסידות אומרים, כן. כן? זה הכוונה. כמובן שהנר המערבי, זה, לפי חלק מהדעות, זה העמוד המרכזי, אז העמוד המרכזי באמת לוקח את האיברים שהנשמה תלויה בהם, את הנשימה. זה כאילו, שלושה פתחים מתוך השבעה נמצאים פה על הציר. אדם יכול להסתדר בלי שהוא שומע, אבל אדם לא יכול להסתדר בלי שיש לו יכולת לנשום. השולחן. השולחן מקומו בצפון, והוא אחראי על מה? בגדול על פרנסה, ועל, אפשר להבין, לחם הפנים, עניין תאוות האכילה. מה מיוחד בשולחן בתור כלי? כתוב ככה, ועשית שולחן עצי שיטים המאתיים אורכו באמה רוחבו באמה וחצי קומתו, ציפית לו זהב וכו', ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. כלומר, השולחן הזה יש לו גם זר למעלה, יש לו גם מסגרת, ויש זר על המסגרת. כאילו המסגרת היא העיקר. חשבתי שהשולחן הוא העיקר. השולחן זה המדפים של זה. לא, והוא גם עומד, יש כזה ארבעה עמודים, היינו במכון המקדש, ראינו. יש לו ארבעה עמודים. יש לו גם איזה מסגרת שנועדה לחזק אותו. על המסגרת אתה שם זר. מה המשמעות של זה? התורה, היות האדם משכן, זה אומר שהאכילה שאנחנו אוכלים יכולה להיות לנו ממש לזר, לקטר על הראש, לעבודת השם גמורה. אם אדם אוכל כמו שצריך, יכולה גם להפך לנו לזר, למשהו זר לנו, קודם כל פשוט משקל עודף, שזה משהו זר, זה לא חלק ממך. אתה לא אמור להסתובב עם עוד שק מלט עליך, 25 קילו, זה לא שלך. תחזיר את זה לאן שאתה צריך, מה זה הדוברון הזה? כן, תוריד. איך האכילה נהפכת לזר ולא לזר? אם אתה שם לה מסגרת. מסגרת. על המסגרת עצמה תשים זר. היא עצמה, יכולת האיפוק, והיכולת לאכול, כמו שהרמב"ם מביא בהלכות דעות, לאכול את המועיל ולא את הערב, להביא לעוג לגוף שלך מזון טוב, שמבריא אותו ומחיה אותו ומקיים אותו, ולא להתפתות לשלל המתוקים והסוכרים והלא בריאים וכל הרעלים וכולי, היא, שוב פעם, אנחנו חוזרים למנורה, צלם אלוקים שבאדם, האדם אוכל עם הדעת שלו, הוא מבין, זה טוב לי וזה לא טוב לי, האדם יודע לשים לעצמו מסגרת, ובזה הוא מתברך. הלחם בשולחן היה לחם מבורך, שלא מתקלקל, שלא מתאפש, שנשאר חם, לחם חום ביום ילקחו, וגם האדם, האדם נשאר טוב, נשאר טרי, הוא נשאר בריא, הוא לא מתאפש. כל מה אתה מזין את עצמך בדברים לא טובים, לאט לאט אתה מתחיל להתאפש, הדברים מתחילים לא להגיב. המסגרת הזאת, מסגרת האכילה, האדם יודע להגיד עצמו, זהו, עד כאן. עד כאן אני אוכל, וזהו, זה כבר לא בריא לי. זה כבר לא טוב לי, לא מבחינת כמות. עכשיו, מה נאמר ומה נדבר? כמה גדולים דברי חכמים, אנחנו היום נמצאים בתקופה של חברת שפע, על כל המשמעויות של זה. יש, קודם כל, דברים, גם דברים טובים, אבל המון, הרבה מאוד, ובעיקר יש גם הרבה מאוד דברים לא טובים. כי האדם מייצר. אז היכולת שלנו, ההכרח שלנו להיות כאלה ששמים לעצמנו מסגרת כדי לא להתנפח יותר מדי ולהיות חולים, ממש עבודת השם. זה ממש עבודת השם. חלק מעבודת השם, כאילו תיאורטית, לא יכול להיות עובד השם שהוא מנופח. זה לא יכול להיות. מה זאת אומרת? איפה המסגרת? איפה אתה שומר? לאכול בריא, לאכול נכון, לאכול... נדמה לי שבשם דוד בן יוסף אומרים את זה, אני לא יודע, שמעתי את זה ממישהו. מאכל זה ראשי תיבות של כל הדברים שצריך לשאול את עצמך כשאתה אוכל משהו. מה אני אוכל? זה אוכל, זה זבל, זה רעיל, זה טעים, זה טוב. א', איך אני אוכל? ככה במדיצ'י עם, עם העם בעמידה וזה, או שאוכל, כמו בן אדם מכבד את האוכל. שם הפי, שם שהוא... כף, כמה אני אוכל? כמה? מה? עוד... יש בפתח תקווה סופר תעמיסו. עמיס! יאללה! ניס, נימה! תעמיסו! ולמד, למה אני אוכל? האם אני אוכל כי אני רעב? או כי הגיע אחת ורבע? זה משונה מאוד, אוכלים כי אחת ורבע אוכלים. צריך לאכול כשרעבים, אז... טוב, אתה לא יכול... אז לפחות תתכנן שתגיע לארוחה רעב. האם אני אוכל בתור פיצוי רגשי? האם עצבנו אותי, אז אני רץ לארון לקחת שוקולד? כאילו, למה אני אוכל? מה הסיבה? כן? דחוף אתה אומר. מותר, בסדר. אם אדם יודע, זה בסדר, אז הוא גם... אז זה השולחן שיש לו מסגרת. כמה זה חשוב. והמסגרת עליה עזר. זה תפארת האדם, שהאדם יודע למסגר את עצמו בענייני האכילה, והוא לא לאות. אחר מזונו, בלי שהוא מצליח לעצור את עצמו, ואנחנו רואים את זה פשוט אחד לאחד. רואים את זה אחד לאחד, איך חברת השפע גורמת לאנשים להיות פשוט חולים. ממש ככה, זה מתחיל בסוכרת ולחץ דם, זה הדברים הראשונים שמקבלים, חלילה, ומשקל עודף, לוחץ לו על הלב, הוא כבר לא יכול לעלות מדרגות, הוא כבר מתנשף, הוא כבר... ככה. למה? מה קרה? להיות בריאים. זה השולחן. טוב. הכלי הבא שנדבר עליו זה המזבח. מה כתוב על המזבח? המזבח הוא עצי שיטים והוא מצופה, מה הוא מצופה? נחושת. למזבח יש מחבר, מעשה, רשת, נחושת, ויש לו גם והוא חלול. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר ראה אותך בער, כן יעשו. למה דומה המזבח? תחשבו, כלי, כאילו כלי חלול, שיש לו יסוד של אפר, אבל עליו בוערת אש. מהו יסוד האש באדם? איך? גוף ודאי, אבל איזה יצר? תאוות המין, עריות. זה האש. מזבח הנחושת, נחושת, נחש, יש פה מעשה רשת נחושת. רשת של הנחש. אינטרנט. כן, זה הרי. יכול להיות דבר כזה. והמזבח מנסה להתמודד, והאמת שזה ממש מפורש, כי הספירה שמתעסקת באיבר הברית נקראת יסוד. והכלי היחידי שיש לו חלק שנקרא יסוד במשכן, זה המזבח. המזבח יש לו חלק, שהחלק התחתון שלו נקרא יסוד. נכון, משהו מבדיל בין היסוד לחלק העליון זה הסובב, סובב, הסובב. אז המזבח יש בו יסוד, יש לו מחבר נחושת, זה מין רשת שדואגת שאיברים לא ייפלו למטה. אז בואו ננסה רגע להבין את המבנה, הוא עשוי מנחושת, כלומר, זה משהו שמצריך נחישות, ההתעסקות, יש בתוכו אש, אבל היא מאוד מאוד מסומנת, יש רשת ביטחון שלא ייפלו דברים ארצה, לא ייפלו איברים ארצה, והיסוד הוא, התשתית היא אדמה. יכול מאוד להיות שיש פה תוכנית עבודה מדויקת של התורה איך להתמודד עם יצר המין. שסובב את כל העולם על האצבע הקטנה. על האצבע הזאת, כל העולם, ככה, על האצבע הזאת, זאת התעשייה שמגלגלת הכי הרבה כסף בעולם, יותר מהימורים ויותר מספורט. פורנוגרפיה. זה ההתמכרות הכי חזקה. סמים זה עובר דרך הדם למוח. פורנוגרפיה זה ישר למוח. אפילו עובר דרך אדם. זה ישר יוצר את הקשרים במוח של העונג וההתמכרות, ישר. אז מה התוכנית? קודם כל, נחושת, נחישות. זה מאבק. דבר שני, רשת, ביטחון. שלא לא ליפול. לא ליפול. כלומר, אנחנו יכולים ליפול, כל אחד מאיתנו יכול ליפול, ולכן חז"ל תקנו לנו כל מיני תקנות, כדי של... מה? זה מסגרת, נכון, נכון, זה מסגרת, אבל היא כאילו מודעת לעובדה שאתה יכול ליפול והיא תופסת אותך רגע לפני. היא לא... מה, איזה רשת ביטחון אנחנו מכירים? הלכות ייחוד. כל הגמרא בסוף קידושין, הגמרא מספרת על גדולי התנאים שכמעט נכשלו וכו'. הלכות ייחוד, הלכות כל מה שחז"ל דיברו, וגם בן איש לאשתו, הלכות הרחקות, כל ההלכות הן הלכות מדויקות שבונות רשת מאוד צפופה שעוזרת לאדם לא ליפול. כי היצר הזה, אם אדם, כן, ינסה עכשיו שהוא אפוטרופוס, וגלה שאין אפוטרופוס להראיות, אין מינוי כזה בית משפט. בסדר? אז זה קודם כל. בתוך הדבר הזה ישנה אש, טוב מאוד שיש כאן אש, אבל האש היא תחומה בתוך המזבח, זאת האש החיובית שנמצאת בין איש לאשתו, בתוך בית יהודי, אבל הבסיס שלה הוא אפר. כלומר, מה זה אפר? אפר זה איזו יציבות מאוד מאוד גדולה. מהי היציבות? אפשר להגיד שגם האפר זה סוג של איזו השפלה. העובדה היא שהאש היא בנויה, היא בעצם באה על האפר, כלומר, האש בתוך המשפחה. והמשפחה זה גורם מאוד מאוד יציב, שיצר המין נכנס בתוכו, אבל הוא לא מגיע לבדו. אנחנו לא מבודדים רק את יצר המין ורצים אל הענה. משפחה זה אחריות, אחריות כלכלית, אחריות נפשית, אחריות רוחנית, יש גם ילדים, יש צרכים נפשיים, יש מלא מלא דברים, ובתוכם נמצא יצר המין שהוא כמו איזה לפיד שמחזיק את הכל ומחמם את הכל, אבל זה גם בנוי על הרבה מאוד יסודות של אפר וחיבור למשהו מאוד מאוד יציב. אין דבר יותר יציב ומחבר את האדם לעולם הזה מאשר משפחה. יש לך ילדים, יש להם צרכים, יש להם זה, צריך לקנות להם אוכל, אתה צריך להביא, קיצור, זה חיים, זה החיים הנורמטיביים. כשיצר המין שתול בתוך זה, הוא מקבל את המסגרת שלו. ויש גם את השמירות האלה. אם הוא פורץ מהמזבח, אז יכולה להיות חלילה שריפה גדולה. אז זה מזבח הנחושת, עם הרבה הרבה נחישות, כדי שזה לא יהיה נחש חלילה, שמפיל את האדם. הנחושת הזאת היא עלולה להיות נחש, ולהקיש את האדם ולהפיל אותו. טוב, אז זה כמובן כנגד ספירת היסוד. קרשים, יש לכם כוח? יופי. יאללה. קרשים. הקרשים הם עצי שיטים עומדים. הקרשים מקבילים לרגליים של האדם, כן? זה שני האיברים הארוכים, מה שמעמיד את האדם. ומה שבולט אצל הקרשים, כמובן שהתורה חוזרת כל הזמן, שהם עשויים מעצי שיטים. עצי שיטים. כן. רש"י מתלבט, האם שיטים זה הכוונה לארזים? כי קשה להניח שזה השיטה שאנחנו רואים היום בזה, כי... אז מה יהיה אצלו? זה כנראה ארזים, סוג של ארז. אתן במדבר, ארז, שיטה, הדש, פסוק, הדס, תאשור, תדמו, זה כל מיני סוגים של ארזים. בסדר, זה הקרשים, ומה שנאמר על הקרשים, ועשית עצי קרשים עומדים. נכון? איפה זה כתוב? עשית... עשית הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. טוב, ברור שהם יעמדו, מה ישכבו? מבארים רבותינו בפנימיות, במקום להגיד... כן, נכון. אז הם עומדים. עצי שיטים עומדים, הכוונה, שיטה עומדת. אדם שיש לו שיטה בחיים, שהוא מחובר לשיטה, לא כל רוח מצויה תפיל אותו. הוא לא כל רגע מחליף את דעתו. זה מה שנותן לאדם יכולת עמידה. אני מחובר לשיטה שיש לה ראש תוך וסוף, שיש תלמיד חכם, תלמיד חכמים שמגבים אותה, שיש לה בית מדרש, יש לה תורה. ואז, אם השיטה, אם זה נתקל בקשיים, בסדר, אני מבין שיש קשיים בעולם, ויש אתגרים, אנחנו נמשיך הלאה. זה שיטה. אם זה איזה אפיזודה חולפת, איזה קרש כזה שהוא לבד, אז כל דבר, כל רוח קטנה מפילה אותו, כל רוח קטנה יכולה לנפנף אותו. אבל אם זה עצי שיטים עומדים, יש לך עמידה. תפוס שיטה. שיטה, coast to coast. ואז גם אם יש משברים, אנחנו מאמינים בקץ המגולה, שהקדוש ברוך הוא, זה שיטה, זה לא איזה וורט. זה לא עושה וורטים, זה שיטה, מבונה, מבוססת, מתחילה מהנביאים, כתובים, תורה, אגרה, רב צבי יהודה, כוזרי, זה שיטה. זה אין סוף של שיטה. מהתלמידי הגרא, הריבלינים וכו' וכו'. שיטה. עכשיו יש לך שיטה, אתה נתקל בקושי, הגירוש מגוש קטיף, כל מיני נסיגות. אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה נסיגה, זה מכה, זה כואב. אני לא נופל. אני נחום תקום. נחום תקום זה משחק מאוד עמוק. באמת? למה הוא קם נחום תקום? יש לו משקל פנימי. אביאל, מה אמרת? הוא כבד למטה. יפה. יש לו משקל פנימי מבפנים, הוא לא צריך שמישהו יקים אותו. המשקל הפנימי שלו מקים אותו. זה מי שיש לו שיטה. הוא אומר, טוב, יאללה, זה, ככה. אתם יודעים, הרבה אנשים לצערנו הרב ירדו מהארץ כשמשהו לא בא להם בטוב. ירדו מהארץ, יאללה, אני הולך. אבל אם אתה מחובר לאיזה שיטה, אתה אומר, בסדר, לא טוב. אנחנו כאן, אנחנו רוצים לטווח ארוך. עצי שיטים עומדים, הקרשים מעמידים את השיטה. בתוך הקרשים עובר הבריח התיכון. מבריח מהקצה אל הקצה. עכשיו, הבריח התיכון היה בו נס. הנס היה שהוא היה, הוא היה מתגמש. הוא היה נכנס ככה ויוצא ככה. פלא כזה. וחזל על הבריח התיכון אומרים שזה בכלל, זה המקל של יעקב שאיתו הוא עבר את הירדן, ואחרי זה, זה המטה של, עבר עד שהגיע ונהיה הבריח התיכון. זה המקל המיוחד. מה רוצים להגיד כאן? אני רוצה להגיד, האמת, אולי כל השיעור היה בשביל הדבר הזה בעיקר. הבריח התיכון מקביל בברי האדם למה? עמוד השדרה. אז קודם כל זה שם את האדם בתור גוף שהתפקיד שלו הוא להיות ממוצע מחבר בין עליונים לתחתונים. כי עמוד השדרה מחבר בין הנקודה הכי עמוקה באדם, המוח האחורי שאחראי על מרכזי החיים, הנשימה ועוד, ויורד עד המקום הכי תחתון, עצם הזנב שנמצאת בצד האחורי שלנו. אז יש כאן חיבור עצום בין עליונים לתחתונים, זה התפקיד של האדם, לכן אנחנו נבראנו זקופים, ולא כמו בהמות שהם ככה. אצל בהמה אין שום הבדל בין הראש ובין הצד האחורי. כל החלקים שלה עסוקים בלשרוד. גם הראש מחפש טרף, ולפרוד ולרבות. אצל האדם יש עליון ותחתון. ומה שמבטא את העליון ותחתון זה עמוד השדרה של האדם. זה דבר ראשון. אבל עמוד השדרה יש לו תכונה נוספת. הוא גמיש. עכשיו, איך אני אגיד לכם את זה בלי לשמה חליל הרפורמי? שצריך גמישות. בסדר? נוקשות בהלכה או נוקשות ביהדות כנראה הביאה אותנו לחורבן בית שני. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. יש איזו גמישות מסוימת שאדם צריך שיהיה לו. נוקשות, כאילו ייקוב הדין את ההר. הגמרא במסכת סנהדרין ועוד מקומות אומרת שיש מצווה לעשות פשרה, יש מצווה לבצוע. בתוך העולם הרחב הזה של עבודת השם, צריך שתהיה את היכולת גם מדי פעם להתכופף ולנענע בראש, ולהכיל אולי טיפה דעות, וטיפה בסבלנות, כמו משה רבנו. לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הרך כקנה זה היכולת אותי של של עמוד השדרה, וזה נכון בעבודת השם. גמישות בעבודת השם. כן, לשים לב מה צורכי הדור עכשיו. מה נכון ללמד, מה לא נכון, מתי נכון לדבר, מתי נכון לשתוק, כל הדברים האלו. קריטיים מאוד. הזוהר בפרשה אצלנו אומר דבר מדהים. אומר הזוהר, מי שלא מתכופף במודים, הדברים חמורים מאוד. קודש הבריך הוא לא מקפח אגרה דשום בריאה דברה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום שכר בריאה, חוץ מאלו, דנפקו מגום מהמנות הדילי, חוץ מאלה שכופרים, ולא אהבו באותיו לעלמין, אין בהם שום טוב, ובר מעינון דלא קרעו במודים. בואי, חמור מאוד, לכרוע במודים. מי שאין לו את הגמישות הזאת, אתה יכול לכרוע ולהתכופף, לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק לפניו, אלא גם הוא יהיה בבעיה. למה? זה נוקשות שלו שהוא מגייס אליה את עבודת השם. באיזה מין קנאות כזאת. בתוך המשכן יש בריח תיכון. יעקב אבינו זה המקל שאיתו יעקב אבינו עבר את הירדן. יעקב אבינו היה לו 1001 הזדמנויות להתפוצץ על לבן. והוא היה עקבי מאוד, אבל גם איש. יודע, לעשות ככה וככה 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 עד שהוא מגיע למטרה. כשאתה הולך כאילו זה ראש בקיר כזה נוקשה, זה לא עבודת השם. וכנראה האדם עובד את עצמו, את הכעסים שלו ואת הדינים שבו. וגם בזוהר במקום אחר, אילנה דתם לסרי, זה תפילת 18, שדרתו דברנש, זה עמוד השדרה, כד כפיף כמי מרי, יזקוף ויתקרב מתחילת המתים, והיא לא כפיף במודיעים, התעביד חיביה. אם הוא לא מתכופף, הוא נהיה נחש. ולית לתקומה להעוזים לה. כלומר, זה חוסר המוכנות להתכופף ולהתגמש, זה מסיטרא דנחש. כמה זה חשוב. העניין הזה. אז זה גם שניהם שייכים לתפארת, למידת האמצע, הממצעת והמחברת. והאדנים, לא נעריך באדנים עכשיו, כבר לקוצר הזמן, אבל האדנים זה כמובן קשור למלכות. מה זה האדנים? האדנים זה מקביל למה? לכף הרגל ולעקב. והאדנים, יש בהם דבר מיוחד. קראנו השבת פרשת שקלים. כל איש מתנדב חצי שקל. העשיר לו ירבה והדל לו ימית. מה עושים מהשקלים? עושים מהם גם קורבנות ציבור, וגם בדק הבית, וגם אדנים. האדנים מהם נעשו, הם נעשו מהחצי השקל. מה זה בעצם אומר? שבנקודת העקב כולנו שווים. יש הבדל בראש, הוא לומד יותר תורה, לא פחות תורה. בנקודת העקב, כשרוקדים בשמחת תורה עם ספר תורה, כולם שווים. מה? אני אסביר מיד. אבל בנקודת העקב, כולנו שווים. אין הבדל. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. מי יותר יהודי? הרב הכי גדול או היהודי הכי פשוט? תשובה, הם יהודים אותו דבר. כשאתה מדבר על נקודת העצם, אותו דבר. מי יותר בא לידי ביטוי? העובדה שהוא יהודי, כנראה מי שמתפלל ולומד תורה ומקיים מצוות יותר מאשר מי שלא. אבל מי יותר יהודי? מי הוא יהודי? כולנו יהודים. למה זה מלכות? כי מלכות לית לה מגר מכלום. זה ספירה שהיא אין לה, אין לה, היא, זה נקודת העצם המוחלטת. זה הכי הכי זורם, הכי פשוט, וזה נקודת העקב. חוזר חזרה לענבה, כן, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענבה, עקב לסולייתה, אז המלכות אין לה מעצמה כלום. זה העקב, אין לי כלום, אין לי לא מעשים טובים, לא מצוות, לא כלום. אז מה יש לך? אני יהודי. אמא שלי הייתה יהודיה, זה הרבה מאוד. בזה כולנו שווים, כולנו אותו דבר, וזה הבסיס שעליו הכל עומד. זה הבסיס שעליו הכל, זה האדנים, זה מעמיד את הכל. האדנים הללו. אז הנה יצאנו למסע ארוך של ושכנתי בתוכם וראינו איך המשכן נמצא אצל כל אחד מאיתנו וכשאנחנו מתנהגים באופן הזה של דעת ואמונה וכתר ומנורה שמחוברת לכל הרצונות כמו שצריך ואכילה או תאוות אכילה ממוסגרות ותאוות מין שהיא קשורה ליסוד ולאפר ושיטה והדני שכל האדם הוא כמו איזה מין משכן מהלך אנחנו זוכים לגלות שכינה בתוכנו וכשנגלה שכינה בתוכנו אומרים שכל אחד יגלה את ניצוץ משיח שבקרבו יבוא המשיח השלם, שכל אחד יגלה את השכינה שבקרבו, נזכה להשראת שכינה בעם ישראל כולו, אמן ואמן. כפיים בבקשה, כן. כן, אז זה יוצאים כאילו לפירוט. מנורה זה הכלל, וכלל הוא פרט כזה. לא מאוד דקדקתי בטבלה הזאת, אני צריך יותר להכין אותה, אבל המנורה היא כאילו הכלל, ועכשיו אתה מתחיל לפרט, בסדר? אתה מתחיל לפרט, האדנים, זה המלכות, זה בסדר? זה... מה? היא דעת, כן, היא ספירה מחברת, כן. אומרים שאם אתה סופר את הקטר, אתה לא סופר את הדעת, כי הם עובדים על אותו ציר. חזק וברוך, אחי ורעי, שפע ברכה.